אנחנו למדנו במאמר להסביר את המידות נצח, הוד, יסוד. אמרנו שנצח והוד, למרות שהם נקראים לבר מגופה, מחוץ לגוף, הם נקראים בדי ערבות, שאין בהם טעם ואין בהם ריח. אז הסברנו שבעצם הם מושרשים הרבה יותר עמוק בנפש, המידות הללו נצח והוד. וכמו הרגליים שנושאים את הראש, כמו שלמדנו בחלק הזה, נצח ועוד, כן. גם פה אנחנו נמשיך הלאה על נצח ועוד, עוד הסבר מה זה נצח ועוד. נראה ככה, והנה, נצח הוא ענף החסד. יש לנו חסד, גבורה, תפארת, הם המידות הבסיסיות. נצח עוד יסוד הם התוצאה שלהם, שמתקרבים יותר לצד הביצועי. אז בענף החסד יש נצח, בענף הגבורה יש הוד. עכשיו הוא יסביר מה הפירוש של נצח הוא ענף החסד, ומה הפירוש של הוד הוא ענף הגבורה. הוא מסביר מה הפירוש נצח הוא ענף החסד, שהוא בחינת גילוי אהבה מסותרת, להתחזק באהבה כל היום אף בלי טעם כלל. חסד זה אהבה. מצד החסד, אדם מתבונן בטעם ודעת בגדולת השם, והתעורר לו אהבה לקדוש ברוך הוא. אחר כך מה קורה? הטעם נעלם. כבר לא זוכר מה הוא התבונן. הוא רק יודע את המסקנה, שהוא התעורר באהבה. אז הנצח, שהוא הענף של החסד, אומר, למרות שאני כבר לא זוכר למה הגעתי למסקנה הזו שאני צריך להתעורר באהבה להשם, אבל אני אמשיך להתמיד בזה. אני בנצח, בהתמדה ובהקשות, ימשיך להתמיד בעניין הזה של אהבה לקדוש ברוך. זה נקרא נצח, ענף החסד. אותו דבר הוד. הוד הוא ענף הגבורה. אז זה בדיוק אותו רעיון. מתי שהתובנה שהובילה אותו לגבורה, לעירת שמיים, מתי שהתובנה הייתה אצלו בצורה חזקה, אז הוא מבין ויש לו עירה. אבל מה קורה כשהתובנה כבר נעלמה לו? לא זוכר אפילו מה הוא התבונן. יש לו רק את המסקנה. אז הוא רחוק הרגע מהתובנה, הוא לא זוכר. יש לו רק את המסקנה. המסקנה אומרת, אני בכל זאת ירא מהקדוש ברוך הוא וממשיך לפעול בקו הזה, למרות שאני כרגע לא בקירוב הדעת ומבין איך הגעתי לעניין. נראה את הלשון בפנים. זה אומר כך. ומה זה הוד? הוא ענף הגבורה. למה הוד זה ענף הגבורה? זה אומר, וכידוע הפרש בין ברכה להודעה. הוד זה כמו הודעה. אז מה הייחודיות של הודעה? כי הודעה הוא מרחוק. העניין של הוד זה מרחוק. כמו שאמרנו, הוא לא מבין כרגע את העמקות של העניין. זה מרחוק. הוא רק זוכר שהייתה כזו מסקנה. כמו שכתוב על פסוק ולסורקה בני, והיינו. כבחינת הגבורה, מתי שזה נמצא בעמדה הראשונה שזה הגבורה, מה זה גבורה? הוא בחינת עירה. למה התעורר לו העירת שמיים בהתחלה? שהוא מקרוב. הוא הבין, הוא התבונן, ואז הוא הגיע למסקנה שצריך להיות עירת שמיים. שעל ידי השגה ברוממותו נמשך העירה. כיוון שהוא משיג ברוממות השם, אז יהיה לו המשכה של עירת שמיים. אבל וענף העירה, מה הענף של העירה? מבחינת הודעה מרחוק. אני מודה, מה זה מרחוק? שמודה על הדבר ההוא בלי השגה בעצם. הוא כבר לא זוכר אפילו מה הוביל אותו למסקנה, הוא לא כרגע חי את התובנה שגרמה לו לעירת שמיים, אבל הוא יודע שצריך להיות עירת שמיים, אז הוא מודה, כמו שאומר, אני מודה לדבריך גם אם אני לא יודע בדיוק למה. כמו כן, יש במידת הגבורה כל השבעה מידות. מידת הגבורה, שזה מידת העירה, היא כוללת בתוכה, הרי כל אחת מהמידות היא מושלמת, היא פרצוף שלם, היא כוללת את הכל. אז במידת הגבורה יש גם, לא רק הוד, מידת הגבורה יש את הכל. אז למשל, מה זה בחינת נצח שבגבורה? אמרנו קודם, מה זה גבורה? גבורה זה העירת שמיים. מה זה נצח שבגבורה? הוא שמקבל בניצוח ועיקשות קבלת עול מלכות שמיים. הוא אומר על עצמו, אני התעוררתי לעירת שמיים, אני נשאר בזה. למרות שיש לי קשיים, יש לי פיתויים, יש לי דברים שיכולים להזיז אותי, אני בעיקשות ובניצוח של כל המניות והעיכובים, נשאר בעניין הזה של היראת שמיים. זאת אומרת, בענף הגבורה יש לו הוד, אבל בענף הגבורה יש לו את הכל, יש לו גם נצח, יש לו גם עוד, יש לו הכל. כמו שכתוב, וירא ויאמר מה נורא. מי אמר את זה? יעקב אבינו, כשהוא הגיע להר המוריה. פירוש וירא הוא שהמשיך עליו להיות מתיירא. כמו שכתוב, שום תשים עליך מלך. מה זה שום תשים עליך מלך? תגרום לעצמך שיהיה לך יראה מהמלך. כי לאחר שנעשה מלך, אם המלך הוא כבר מלך, לא עכשיו אתה צריך שום תשים עליך מלך. המלך הוא כבר בתפקיד, הוא כבר מלך. לעשות בהם כרצונו, כבר זה הוחלט, כולנו עבדים שלו. הרי ודאי שתיפול לאימתו עליהם. פה לא צריך כרגע לעורר שיהיה לו יראה מהמלך, כי המלך הוא כבר בתפקיד. וזהו בחינת יראה ממש, כשהמלך בתפקיד, אז היראה מהמלך היא יראה עוצמתית. אבל קודם שנעשה מלך, אבל כשכתוב שום תשים עליך מלך, זה בשלבים המוקדמים, הוא עוד לא מלך. עכשיו אתה צריך לקבל על עצמך את המלכות שלו. רק שהוא סכם לשימו למלך. זהו, זה מה ש... מה צריך להיות התנועת נפש בשלב הזה? תשים עליך מלך. מה זה נקרא תשים עליך מלך? היינו שממשיך עליו היראה, הוא מסכים ברצונו על זה, אף שאין לו עירה בפועל ממש עדיין. עוד לא הגיע לעירה גלויה, אבל יש לו נצח. יש לו ענף העירה, ענף הגבורה. ההוד, הנצח. הוא מחליט, אני רוצה להיות העבד של אותו מלך, גם אם אני לא מבין בדיוק את כל המהלך, למה בדיוק הוא אמור להיות המלך. וכך הוא עניין, ויורא ויאמר, זה מה שכתוב בפסוק, ויורא ויאמר, מה נורא? דאב שאין לו השגה כל כך ברוממותו התברך. עד שטיפול עליו אימא, או מה נורא המקום הזה, פירושו, זה מקום כזה נעלה, אין לי השגה ברוממות של המקום, אז למרות שאין לי השגה ברוממות של המקום, אבל מה המסקנה בוודאי? מכל מקום מתנצח לקבל עליו עול מלכות שמיים. אבל למרות שאם הוא היה מבין, אז אולי היה צריך לנצח שום דבר, זה עושה את זה בכיף, הוא מבין. אבל גם כשזה כל כך נעלה והוא לא מבין, אמר, אבל בכל זאת הוא מנצח את כל המניות והעיכובים והוא מקבל עליו את העול. וזה נקרא נצח שבגבורה. שכך הוסכם הדבר, קבלת עול מלכות שמיים. ואם כן, אז מה המסקנה? בהמשך למה שלמדנו מתחילת האות הזו, שגם באדם, איך שמתבטא אצל האדם, המידות הללו נצח ועוד, בחינת נצח ועוד, שתי הבחינות הללו שורשן גבוה מאוד. זה מאוד גבוה, למה? כי העוצמה, יכול להיות שהחסד נחלש, והגבורה גם נחלשה. האהבה והיראה המקוריים נחלשו, אז למה בכל אופן ממשיך? כי יש לו נצח ועוד, הנצח ועוד שורשם כל כך גבוה, והוא מוכן להתקדם עם העניין בלי להתפעל מהמיות ועיכובים. כמו שכתוב, כי עם כשעורף הוא ולכן מסלחת. זאת אומרת שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל, למה הקדוש ברוך הוא צריך לסלוח להם? כי הם עם כשעורף, עם כשעורף למעליותה. הם כשעורף, זאת אומרת, למרות שהם לא מאיר בהם ההבנה, אבל הם יהיו עקשיים והם יהיו בהתמדה לעמוד על שלהם, להמשיך באהבה ויראה, גם אם הם לא מבינים באמת את העניין. זה עד כאן הוא סיכם להסביר את ההבדל בין חסד גבורה תפארת, שזה המידות האם, מה שנקרא, לבין נצח עוד ויסוד, שזה הענפים התחתונים. עכשיו לסיום המאמר הוא אומר, הרי אנחנו מדברים כאן על המסעות שעם ישראל, הסברנו שכל הממבט מסעות זה עניינם להעלות את כל המידות, כולל נצח עוד יסוד, עד יסוד, זה הממבט, שבע כפול שש. והנה, כל המסעות היו עד ירדן יריחו. תחנה האחרונה, לפני שנכנסו לארץ, זה ירדן יריחו. זאת אומרת שיהודי מצליח לתקן את כל המסעות, להגיע לירדן יריחו זה ההשלמה של הכל. כאן הוא יסביר שירדן יריחו זה המעלה הכי גדולה וזה מרמז על הגאולה השלמה וזה מרמז על משיח. למה? בעניין, הנה כתיב, כתוב בפסוק על משיח שמתארים את המעלות שלו, איך הוא יעורר, איך הוא יצליח לשפוט את היהודים, כתוב בפסוק ויריחו בעירת השם. הוא יוכל להריח על האנשים אם יש להם עירת שמיים או אין להם עירת שמיים. משיח בעצמו יהיה כזה עירי שמיים, אז יהיה לו חוש הריח להריח כל אחד מה עניינו. והפסוק מפרט, אומר, לא למראה עיניו, הוא לא ישפוט בגלל שהוא רואה בעיניים, ולא למשמע אוזניו, לא בגלל האוזניים, אלא בגלל הריח. זאת אומרת, ראייה ושמיעה אנחנו שוללים. לא ראייה ולא שמיעה, ריח. מה המשמעות מבחינת הכוחות הנפש? מה זה ראייה ומה זה שמיעה ומה זה ריח? זאת אומרת ככה, כי ראייה היינו מבחינת חוכמה. ידוע שראייה ושמיעה זה חוכמה ובינה. ראייה זה חוכמה ואוזניו זה בינה. אז אומרים שמשיח אצלו הדרך איך הוא יעורר לעם ישראל, לשפוט את עם ישראל, זה לא יבוא לא מבחינת חוכמה ולא מבחינת בינה. מאיפה זה יבוא? מבחינת קיים ויריחו, מבחינת ריח. כמו שהגמרא אומרת את הלשון, דמורח ודאין. הוא יריח וידון על פי הריח. מה זה ריח? נמצא מבחינת ריח, הוא יותר גבוה מחוכמה ובינה. הריח הוא יותר גבוה מראייה ושמיעה, כי הרי אומרים, לא למראה עיניו, לא למשמע אוזניו, אלא מבחינת היריחו, ריח. זאת אומרת שהריח מסמל על משהו בנפש יותר גבוה מחוכמה ובינה, וכאן הוא יסביר כרגע מה זה הריח, מה מבטא העניין של הריח. כי שורש מבחינת ריח, מאיפה הריח בא, גם בגשמיות בגוף האדם, מה השורש של הריח? ומבחינת חותמה דארי חמפין, בקבלה כתוב, כמו בגשמיות, הריח בא מהחותם, מהאף, קבלה כתוב שזה חותמה, זה מבחינת אף של הכתר, ארי חמפין. זאת אומרת, הריח מקורו מאוד מאוד גבוה. ורואים שהחותמה, החותם, המקום של הריח, מביא כמה מקורות שמשתמשים, שמתגלה דרגה מאוד מאוד גבוהה, זה נקרא חותם, נקרא ריח. כמו שכתוב, פסוק אומר בישעיהו, ותהילתי אחתם לך. פסוק אומר שהקדוש ברוך הוא סולח לעם ישראל. אז הוא, הנביא משבח את הקדוש ברוך הוא, אומר תהילתי, אתה יודע מה התהילה של הקדוש ברוך הוא? אחתם לך, שהוא מעורר עליהם את החותם. דיינו, חותם זה גם מסמל, כשאדם כועס, אז אומרים, כי אש יצא מהפי, חרון אף. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יחס עליך, אני אסגור את החותם. היינו, כשרוצים לעורר רחמים גדולים, אז אומרים, מאיפה זה בא? מהבחינה הזו של החותם. עוד רמז שהחותם מסמל על דרגה גבוהה, וגם בגמרא יש רמז על זה. כמאמר הזל, הגמרא במסכת תענית מספרת, שיש שם בזמן החורבן, כתוב שיצא גזרה על אחד התנאים, שהמלוכה רצתה להרוג אותו. הגמרא מספרת שאחד מתוך הממשל של הגויים, רצה להציל את התנא. מה הוא עשה? הוא נכנס לבית המדרש, וצעק בכל רם שרק התנא יבין ואף אחד מהנוכחים לא יבין ואז לא יגידו שהוא בעצם גילה את הסוד. הוא צעק בעל החותם מתבקש. עכשיו בעל החותם זה היה כינוי לאדם בעל מעלה גדולה. אותו תנא הבין שהכוונה אליו והוא ניצל. עכשיו הכתוב לבעל החותם אני מבקש. בעל החותם מתבקש, אומרת הגמרא, שוב רואים שמישהו שהוא בעל מעלה אז איזה כינוי יש לו? בעל החותם. נחזור חזרה לענייננו. משיח כתוב שהוא יתגלה אצלו בחינת הריח, והוא ידון את עם ישראל עם ריח, שזה בחינת החותם. ועל זה נאמר במשיח, ויריחו ביראת השם. אז רואים שהריח מקורו מאוד גבוה. עכשיו להסביר את זה באופן יותר קרוב אלינו, איפה רואים את מעלת הריח. זאת אומרת ככה, והנה ההפרש בין טעם לריח. מה ההבדל בין טעם לריח? אדם שהוא רוצה להיות רגוע וליהנות, אז הוא צריך לאכול. הוא מרגיש טעם. לפעמים הוא מריח משהו, והריח גם משיב לו את הנפש. יש ריחות חזקים שגם מעוררים את האדם. גם טעם וגם ריח, שניהם מאוד משפיעים על האדם. אבל מה ההבדל ביניהם? הנה ההפרש בין טעם לריח, הגם ששניהם מחזקים כוח השכל. כשאדם אוכל, נהיה רגוע, יכול להתבונן. לפעמים אדם מריח ריח חזק, והריח גם כן מעורר אותו, ואז הוא יכול להמשיך ללמוד. מה ההבדל בין צורת ההשפעה של הטעם לבין צורת ההשפעה של הריח? קודם כל יש הפרש ביניהם. שהטעם והמאכל מחיה את האדם על דרך אור פנימי. כדי ליטום משהו, זה נכנס אליך מבפנים. זה הופך להיות אור פנימי, זה אוכל, חוזר לפנימיות שלך. אבל והריח, איך הריח משפיע על הבן אדם? הריח הוא מבחינת מקיף. הריח לא נכנס בפנים. הריח הוא מקיף עליך. ההוכחה הכי פשוטה. שהרי הפרי שמריחים בו נשאר בשלימות כבתחילה. הרחת את הפרי שהביא ריח, כמה שתריח אותו, הפרי לא נחסר ממנו כלום. רק הריח מתפשט ממנו. אבל אם אכלת אותו, אחרי שאכלת טעמת ממנו, אז הוא נגמר. לא כן במאכל שלא עשו ובו לא. אז רואים שטעם זה משהו, זה השפעה שנכנס בפנימיות, לעומת זאת ריח זה השפעה מבחינת מקיף. בהסבר, בהמשך הוא יסביר שזה ההבדל בין ההשפעה של התורה על היהודי להשפעה של המצוות על היהודי. אומרים שתורה, כשאדם לומד תורה, התורה זה נכנס בפנימיות, תורתך בתוך מאי, תורה נמשלה לאוכל, לחול, לחמו ולחמי. לעומת זאת מצוות, זה גם בגשמיות עוטף על האדם, וזה גם אור גבוה, ואור מקיף, זה כמו ריח, כמו שמפרט. כמו כן למעלה, אותו דבר לגבי הספירות העליונות. איפה שכתוב, איכלו רעים לילה, איכלו רעים, שתו ממתקים, אז כשכתוב איכלו אוכל, מי זה רעים בספירות? שהם אבא ואמא, כמו שכתוב, אבא יונק ממזל השמיני, אז ההשפעה שיורדת לרעים, לחוכמה ובינה, זה באופן של איכלו, מה זה איכלו? איכלו זה התלבשות בפנימיות, זה מראה על אוכל, זה המשכה פנימית. ועל דרך זה נמשך גם כן בגן עדן, צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. אז שהצדיקים יושבים בגן עדן ונהנים מזיו השכינה, באיזה אופן זיו השכינה משפיע על הנשמות של הצדיקים? על ידי שנקלט בהשגתם ממש מבחינת אור פנימי, זה נקלט בפנימיות שלהם. וזהו, זה כמו שכתוב בתורתך, בתוך מאי. או כמו שהפסוק אומר, לכו לחמו ולחמי, אוכל תורה זה כמו לחם. כי הורה איתה מחוכמה ובינה נפקת. תורה נמשכה מחוכמה ובינה, אז מכיוון שזה נמשך מבחינת חוכמה ובינה מסדר השתלשלות, אז ההמשכה של זה זה באופן של פנימיות. המצוות באים מיותר גבוה. ריח בא מיותר גבוה. אז מכיוון שזה ריח, זה באופן מקיף. אך המצוות עצמן שורשם מבחינת כתר. המצוות זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. כתר זה הגימטריה של מספר המצוות, שזה תף ריש חף עמודי אור. ומשם אי אפשר לבוא הגילוי בפנימיות ממש. הגילוי והעצמה של המצוות הוא כל כך גבוה, זה לא יכול לרדת בפנימיות כמו שהתורה נכנסת לפנימיות, לכן המצווה היא נשארת כאור מקיף, ריח. אלא מרחוק השם נראה עליהם. היינו, כמו שכתוב בזוהר, תפיס ולא תפיס. אתה תופס, אבל אתה לא באמת תופס. בריח, אתה תופס, תפס את הריח של הפרי, אבל לא באמת תפסת את הפרי, כי הפרי לא נחסר ממנו כלום. שאין התענוג נמשך ומתגלה בבחינת פנימיות לתוך השגתו ממש, רק כדוגמת הריח. רואים שריח מסמל על דרגה מאוד מאוד גבוהה. כמו שכתוב בזוהר פרשת צו, הזוהר מדבר על בחינת חוכמה ובינה שיש לו עלייה, אומר שם הזוהר, לא ידין בא ריחה, כמן דאריח ריחה בהתבשם. כשהחוכמה ובינה מקבלים משהו גבוה יותר, מה הם מקבלים? ריח. הם מתבשמים מריח. זאת אומרת, ריח זה משהו שבא במקור מאוד גבוה. וזהו עניין שהמצוות, מהמצוות נעשים לבושים לנשמה בגן עדן. כשאדם מקיים מצוות, מה זה פועל על הנשמה? לא כמו תורה שזה זיו שנכנס בפנים, אלא זה נשאר באופן מקיף. דהיינו בחינת מקיפים, מה שלא יכול להתגלות לתוך השגתו ממש, כמו המזון. המצוות זה לא כמו מזון שנכנס בפנימיות, אלא זה נשאר באופן מקיף. כי אם מבחינת מקיף, זה נקרא לבוש. וזהו מה שכתוב, הירח את ריח בגדיו, כמו שכתוב הזוהר פרשת בלק, בריחה דלבושייך, הוא כתוב שם על הינוקה שהסתכל על התנאים שהגיעו הביתה, אז הוא אומר, אני רואה לכם שהיום לא קיימתם מצוות קריאת שמה. הם היו פטורים מקריאת שמה כי הם היו עסקים במצוות פדיון שבועים, אבל נשאלה שאלה שם, איך הוא יודע שהם לא קיימו מצוות קריאת שמה? אז הוא אומר, אני מריח על הלבושים שלכם. אז לא הלבושים הגשמיים. היה לו חוש הריח שיכל להכיר אם יש להם את האור המקיף הזה של הקריאת שמה או אין להם. רואים שחוש הריח מגיע ממקום מאוד מאוד גבוה. סיים את המאמר אחרי הסוגריים, הקטע האחרון, אומר ככה. אנחנו אומרים שעם ישראל הגיע בסוף המסעות לירדן יריחו. כלומר, והנה יריחו, כתוב עליה, עיר התמרים. ותמר מרמז מבחינת צדיק, כמו שכתוב צדיק, כתמר יפרח. למה התמר מסמל לצדיקים? אז יש מדרש בגמרא שאומרת, מה תמר אין לו אלא לב אחד, דיינו רצון אחד בליבו להשם, ובילקוט איתה, מה תמר ליבו מכוון למעלה, אף צדיקים ליבם מכוון למעלה. כתוב על התמרים, עץ התמר שונה מכל העצים. כל העצים, העוצמות של העץ, מתפשטות לכל מיני כיוונים. יש לו לא רק את הגזע, יש לו גזע ויש לו הרבה ענפים, ומאיפה הפירות יוצאים? גם מענף ההוא, גם מענף ההוא, מכל. זאת אומרת, העוצמה של העץ, יש לה הרבה כיוונים. התמר, הוא עולה רק לכיוון אחד. קודם כל, העוצמה שלו זה רק בגזע, והפירות שלו גדלים בגובה. זאת אומרת, יש לו לב אחד, ולאן הלב שלו מופנה? כל הזמן כלפי מעלה. לכן הצדיק נמשל התמר. יש לו לב אחד, אין לו פניות לעניינים גם של קדושה וחלילה גם לדברים אחרים. יש לו לב אחד, ולאן הלב פונה? כלפי מעלה. לכן התמרים הם נמשלו לבחינת צדיקים. עכשיו אומרים על יריחו שזה עיר התמרים לשון רבים. אם צדיק אחד היה צריך להיות כתוב עיר התמר. למה כתוב תמרים? בפירוש עיר התמרים היינו כי יש בית בחינות צדיק. יש בין שתי בחינות. יש צדיק עליון ויש צדיק תחתון. מה ההבדל ביניהם? אז אומר אחרי הסוגריים. פירוש. צדיק עליון היינו בבחינת דעת. שמה עניינו של צדיק עליון? המחבר ומייחד אבא ואמא. ממשיך מבחינת חוכמה לבחינת בינה. צדיק תחתון הוא בחינת יסוד. שמה יסוד מחבר? זה רמפין ונוקבה. יש שתי בחינות צדיקים. זאת אומרת, עניין הצדיק זה להמשיך את הבחינות העליונות שיעירו גם פה למטה בעולם. וזהו עניין, שני הבחינות הללו מרומז במה שנאמר, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. למה פעמיים שלום? צדיק עליון עושה שלום בין חוכמה לבינה, צדיק תחתון עושה שלום בין זעיר רמפין ונוקבה. ולכן היה ביריחו שבע חומות. עד שהפילו את החומות של יריחו, היו הרבה הקפות, עשו. למה שבע חומות? מבחינת זין ומות, ששורשה מזין מידות, יש את כל המידות שעוקפות את יריחו, הן מסתירות, הן מפריעות להגיע לנקודה. כי יריחו היה מנולה של ארץ ישראל, זה מבחינת יסוד, וסביב זה היו האומות, הקיפו שבע חומות, ולכן לא נחלקה כלל השבטים, כי הוא כלול מכל ארץ ישראל. והנה עיקר פירוש צדיק נקרא כן, אמרנו קודם שהריח יריחו, ריח, מאיפה מקבלים ריח? ממצוות בעיקר. תורה זה טעם, זאת אומרת בפנימיות. יריחו זה עיר התמרים, עיר של צדיקים. כשקוראים לאדם צדיק, מה מתכוונים לומר כשאומרים עליו שהוא צדיק? בעיקר זה המצוות. אם הוא לומד תורה, אומרים הוא למדן, הוא תלמיד חכם. צדיק מה זה? זה בא לסמל שהמצוות. המצוות זה ריח, המצוות זה מקיף, זה תמר. והנה עיקר פירוש צדיק נקרא כן מי שמקיים המצוות. הוא מבואר לאל שהמצוות אינן מבחינת ריח בגדיו. ולכן יריחו עיר התמרים. ריח, התמרים, זה צדיקים, צדיק עליון, צדיק תחתון, זה עניין של המצוות. בעניין ירדן יריחו, מה זה ירדן? ירדן מלשון ירידה. לשון המשכה וירידה. אז הצדיק עליון ממשיך מחוכמה לבינה, הצדיק תחתון ממשיך מזעיר רמפין לנוקבה. זאת אומרת שכל ההמשכות של הריח העליון ירד למטה, כמו שמשיח, מבחינת הריח שבו ימשיך לכל יהודי ויהודי. מורח ודאין, כל אחד ואחד יקבל את הבחינת הריח שלו. בעניין ירדן יריחו, לשון המשכה וירידה, שהמשכת בינה למלכות. דהיינו המשכת האיחוד עליון שעל ידי צדיק עליון, שימשך גם כן למטה על ידי בחינת צדיק תחתון. אני מסיים עם כמה מראים מקומות לגבי העניין הזה. כל פנים, פה למדנו במאמר הזה את עניין המסעות, כל ההבדל של כל המסעות בכלל, למה המספר של מבית מסעות, וקצת פירטנו במידות עצמם מה העניינם.